שאנחנו נתחיל. לא, בינתיים זה מזה שיהיה בסדר. אנחנו נתחיל. יאללה, חבר'ה. אז תודה שבאתם, כל הכבוד לכם. ואנחנו עושים כאן ניסיון ראשון, כל הדבר הזה פה הוא ניסיון לעשות מעגל גם פה וגם לאנשים שלא יכולים להגיע לצפון. או נמצאים במדינה אחרת ורוצים לשמוע, אז אנחנו ככה אונליין וגם פה עושים את המעגל. וזה ניסיון מעניין, אז זה למה כל זה קורה. וזהו, יש פה... מה? אני משודר עכשיו, כן. יש מישהו שזה פעם ראשונה שלו אולי, ולא מבין מה קורה. ולא יודעים על מה מדובר? מי לא יודע על מה מדובר? אז אנחנו פעם בחודש נפגשים פה במועדון של הקיבוץ למעגל עם סורן. אני שי, אני אומרת הולך לישון וסורן יתיישב בתוכי ויעביר את המעגל הזה. וכמה דברים שאנחנו צריכים לזכור בזמן המעגל זה לוודא שאתם לא יושבים מקובצים, זאת אומרת לא ככה ולא ככה. רגליים פה, ידיים כאן, בשביל שנוכל לתת להם לתת לנו. עצם זה שאנחנו בנוכחות עם סורן, או באופן כללי, כשיש ישות שנמצאת נוכחת בחדר, זה מאפשר לשאר הישויות גם לבוא ולעשות איתנו ועלינו עבודה. ולכן זה תמיד טוב להיות מאוד מאוד פתוחים בסיטואציות האלו. כי מעבר למידע שעובר, יש הרבה עבודה אנרגטית שיכולה לתרום לנו למהלך השבוע או כל דבר אחר. וזהו, זה בגדול הסיפור. אז בואו בבקשה, תעצמו עיניים, שבו זקופים במקום. גם מי שנמצא בבית שיעשה את זה, אנחנו נעשה ניקיון. זאת אומרת, הנוכחות של ישויות מגיעות גם אלינו הביתה. זה עובר את ה... את החומות הפיזיות בעזרת התקשורת הנפלאה. אז גם מישהו בבית שיעשה את העבודת פתיחות הזו, שיאפשר לעצמו להתנקות ולקבל גם כן. אז זהו, תעצמו עיניים רגע. וביחד איתי שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה הראשונה. נשיפה. שנייה, נשיפה, שאיפה שלישית. נוספת, שאיפה ראשונה, נשיפה, שאיפה שנייה, נשיפה, ושאיפה שלישית. לשתום, כן? שלום לך, אני. איך הוא מרגיש טוב? כן, לא עייף.
מזל.
אפשר עוד קצת מים. אפשר כוס אולי אחרת, אולי מישהו יכול להבין. תודה זיו, שלום גם זיו, שלום.
שלום סורן, איזה כוס?
עוד כוס כזאת, רק אחרת. יש לה ריח לא טוב פשוט. זאת האמת. שלום לכם. אז מישהו יושב פה במעגל, כאן?
כן, צריכות להגיע.
צריך להגיע בסנדר. שלום, שלום, שלום. אני שמח מאוד לראות את כולכם פה, יש הרבה אור היום, סורן מבין שאין ברירה, ויש כאן את זה, לאן סורן צריך להסתכל? לאיזה מהר?
באופן טבעי לכולם.
לא, סורן לא מבין.
זה המצלמה, הוא אמר להסתכל.
לא, אבל כשמסורן מדבר על האנשים,
זה המצלמה.
זה פה, זה לא זה ולא
זה. זה הרמקול.
בסדר.
הכי גבוה.
בסדר. יפה, אז... אז אנחנו שמחים מאוד שאתם פה והגעתם למעגל הזה היום, ויש עוד ישויות שמגיעות כאן עכשיו, אז בבקשה, אם יש מועקה בתוככם, בחזה, בצוואר, אתם מכירים את הסיפור, תגעו במקומות שאתם מרגישים תקיעות בגוף שלכם, תאפשרו תנועה אנרגטית, גם מי שנמצא בבית לעשות את אותו דבר, לאפשר פשוט לגוף שלכם להיות פתוח, המועקות האלו הן חוסמות את האנרגיה שאנחנו גם רוצים להעביר דרככם. ככל שתהיו יותר רפואיים, יותר נעימים בתוך הגוף שלכם, ככה היכולת שלנו להעניק לכם תהיה גדולה יותר. אז מי שמרגיש שיש לו תכשיטים כבדים עליו, או פתאום מרגיש שמשהו לא מסתדר לו בצורה שהוא סידר את השיער, או המשקפיים מפריעות לו, הצורה לא יודע מה, רק תוודאו שנעים לכם, נעים לכם, נעים לכם. יש משמעות מאוד גדולה לדבר הזה. אז אנחנו במעגלים האחרונים, סורן רואה צורך מאוד מאוד גדול לתת מידע מאוד מאוד ממוקד ומאוד פרקטי בזמן הזה, בשביל להצליח להיות ולאפשר לכם ולתת להזכיר לכם את הכלים שיעזרו לכם בתקופה המאוד מאוד אינטנסיבית הזאת שקורית עכשיו, עם כל המהירות של הקרמה שהופכת ונהיית יותר ויותר. אתם רואים כמה שזה משוגע, נכון? אתם חיים בעולם שהוא מסיבה וחגיגה של שינויים, והפחדים פשוט קופצים לכם כמו חיות טורפות מכל הכיוונים. אין ספק שבאתם לתקופה מעניינת לחיות בה, וזאת תקופה שכמו שסורן אומר הרבה מאוד פעמים, הרגש מייצר את המציאות יותר מהר מאי פעם. וכאשר פחד גדול נמצא בלבבות של אנשים והוא צריך לעבור טרנספורמציה, אז הוא יעבור את הטרנספורמציה בגלגול הזה, אם תרצו בכך או לא. זאת אומרת, אם אתם תצטרכו מציאות שתגרום לרגש לעשות את התהליך המלא שלו עד הפתיחה החדשה, אז המציאות תעזור לכם כבני אנוש לעבור את זה. ואם יש מקרים, וכך אנחנו מקווים שיהיו יותר ויותר אנשים אשר יבחרו בדרך האישית שלכם, ללא המתנה לכך שהמציאות תחבוט בפניכם את המכה שתגרום לרטט הרגשי לצאת החוצה, וככל שיהיו יותר אנשים שיקחו אחריות על הרגש שלהם בעצמם, ויצליחו להעביר את המטענים הרגשיים דרכם, מתוך בחירה ומתוך החלטה. כך העולם שסביבכם ישתנה מול עיניכם. יש כבר כמות גדולה מאוד של אנשים, סורן רואה אתכם, כבר רואה אנשים שכבר הרבה זמן, כמה שנים כבר, נמצאים עם סורן יד ביד בתהליכים, יש הרבה אנשים שמבינים את המילים, נזכרים במילים, חיים את חייהם בעזרת התורה מאוד פשוטה ומאוד בסיסית הזאת שאנחנו כאן באנו להזכיר לכם, ויש לנו רק את הצורך להזכיר לכם כי כולכם יודעים אותה, אנחנו באנו רק להזכיר לכם את הדברים האלו, והחיים שלכם משתנים. אנשים אשר עוברים תהליכים רגשיים אינטנסיביים וכבר לא מפחדים מהלבד וחווים חוויה של טוב בלבד, זוכים בביחד מתוך הלבד, ולפני כן גם זוכים בשלווה בתוך הלבד, שאין דבר חשוב מזה. ואנשים שעוברים תהליכים של הבעה רגשית אל מול המחסור הכלכלי, פתאום מגלים כוחות עוצמתיים ללכת בתנועה חזקה קדימה, וזוכים בשינויים כלכליים יוצאי דופן, ואנשים שיודעים להיות בחזית האנרגטית יותר ויותר, מרגישים איזון ככל שהזמן עובר, ומצליחים גם להביע מטענים רגשיים בצורה טובה ונכונה, והתקפות חרדה עוברות הרבה יותר מהר מפעם, וכל מהלך שכזה של דיוק והתקדמות שיוצר בתוככם הרגשה טובה יותר, פשוט משפיע על חייכם בצורה נפלאה, ואנחנו רואים את זה כבר קורה, ואנחנו מזהים אנשים שמתעוררים אל האמת הפשוטה הזאת, וזוכים במתנות בחייהם, וזה תענוג גדול, וזה ניצחון גדול לראות את ההכרה הכל כך פשוטה, באמת הכל כך פשוטה, שהרגש הוא זה שמשנה את המציאות בחייכם. וההשתלבות שלכם בהתמסרות המלאה בדרך הזאת, הופכת אתכם לאנשים טובים יותר, הופכת אתכם לאנשים שמהווים דוגמה לאחרים, ולא משנה לאן אתם הולכים, בכך שיש דרך אחרת להתנהל. ובחיוך שאתם נותנים, ובכך שמישהו לא מדויק לידכם, אך אתם עדיין מגיבים בדיוק, ובכך שאתם חוזרים יום אחר יום, ומתאזנים יותר ויותר אל מול אחרים, זה פשוט נפלא לראות עד כמה שזה משפיע על יותר ויותר מעגלים של אנשים שמתעוררים בזכותכם, פשוט בעזרת הנוכחות שלכם, למידע, וגם הם לאט לאט מתחילים להיות מוכנים ומאפשרים לעצמם לשמוע את המילים האלו, למרות שזה מגיע מפה של ישות וכל הדבר הזה שכולם יודעים שהוא אמיתי, אבל כל כך קשה להם להכיל את העובדות האלה, למרות שזה כבר מוכח בכל רמה אפשרית, וגם מוכח גם ברמה מדעית אצלכם בעולם הקיים, קשה לאנשים לקבל את העובדות האלו, שמה שמול עיניהם הוא לא רק מה שקיים. שיש עוד מרחבים ועוד מימדים, ונשמה זזה בלי סוף בתוך המימדים האלו, ומתגלגלת ויוצאת ומטיילת, ויש אין ספור ואין סוף נשמות כאלו שנמצאות סביבכם, ויש ישויות של אנחנו נשמות שכבר אין לנו סיבה להגיע לעולם הפיזי, כי עברנו את כל התהליכים הרגשיים שאתם כרגע נמצאים בהם, ואם אנחנו עשינו את זה, גם אתם יכולים לעשות את זה. וכל הדבר הזה שהוא כל כך משמעותי לתקופה הזאת, בגלל שהוא מקל ומאפשר לכם להתבונן בכלילות ובשמחה על החיים, מתוך ידיעה שזה בסך הכל חיים, ושרגש שייצר מציאות, וכל קטסטרופה שעלולה לקרות, אם אתם תביעו אותה מלפני שהיא תקרה, היא פשוט לא תהיה לה סיבה להגיע, כי את המטען הרגשי כבר יעבור, ואין סיבה שהמציאות תגרום למטען הרגשי לקרות, ולכן הקטסטרופות האלו שאתם מצליחים לעבור, להעביר אותם דרככם, רגשית, פשוט נעלמות, כמו גז כלשהו באוויר, ולא חוזרות יותר. וזה מאוד חשוב לנו שאתם תבינו, ילדים, שכאשר אתם משפרים את חייכם והופכים לאנשים שבוחרים בחיים נעימים וטובים ומדויקים, אתם משפיעים על הסביבה, ויותר מכך, אתם יוצרים חזית חדשה של אנרגיה מדויקת שמתעלת את עצמה ללא נזקקות בשום דבר חיצוני. וזה היפה. אדם מדויק לא זקוק כבר לעזרה חיצונית. הוא מזהה בתוכו את הכאבים שעליו להביע, ואז הוא מתחזק מתוך ההחלטה להתמודד. ואז הוא לא צריך שום עזרה, כמו תקופת האגו. אנשים שהם כמו שמשות שמתהלכים בעולם ללא נזקקות,
מאירים את הסביבה, וגם אל מול הפחדים הגדולים ביותר שעולים אל מול עיניכם, אתם שם ניצבים מאוזנים מדויקים בחזית האנרגטית, עדיין נוכחים ומביעים הבעה רגשית כשיש צורך, ופותרים את המועקות שלים, ומתקדמים ומתקדמים למרות שכל העולם נראה והוא מתפורר סביבכם. אתם עדיין שם מאוזנים. זאת היא חזית רחבה של נשמות עדיין מועטות, באופן יחסי לכל הנשמות שעדיין חוגגות את עולם האגו. אתם מעטים, עדיין, אבל ההשפעה היא עצומה. אין צורך בהרבה נשמות בשביל לשנות סיטואציה אנרגטית גלובלית בתקופה הזאת. צורן אמר את זה, וזה בזכות כל המחשבים האלה שלכם. בגלל שהמודעות שלכם חודרת את המקומות האחרים, התקשורת שהיא המתנה החשובה ביותר שאלוהים יביא לכם בגלגול הזה, מאפשרת למידע לחלוף מצד לצד. אתם יכולים לדעת מה קורה בצדו השני של העולם, לבטא מטענים רגשיים מתוך ידיעה של מה שקורה שם, אל מול דברים שעלולים תיאורטית להגיע אליכם. אתם כבר עושים תהליכים רגשיים אל מול דברים שקורים בצד השני של העולם בזה הרגע, וזה משפיע. זה פשוט משפיע חד וחלק. כי כאשר קורה משהו אחד בצדו השני של העולם, וקבוצת אנשים בצד האחד עוברים תהליכים רגשיים, והלוואי שגם במודעות יותר ויותר כאלו, הדבר הזה משפיע ישירות גם על הצד השני. משפיע ומשפיע מאוד. אנחנו פה, שלום בנות יפות, אנחנו פה, גם בשביל לשפר, וזאת המטרה, את חייכם ואת הרגש שבו אתם נמצאים, על מנת שחייכם ישתפרו בהתאם, ואם תוך כדי נוכל לעזור, וזאת המטרה של כל הסיפור, לכם ליצור נס בעזרת הקיום שלכם, ולשנות את העולם מתוך שיפור ההרגשה והדיוק היומיומי, עשינו את שלנו, וזה כבר קורה, וזאת הסיבה שאנחנו כל כך כל כך, כל כך אופטימיים לגבי כל הסיפור. לא משנה שזה גם בסך הכל חיים, וזה חיים משוגעים, והימים האלה שאתם עוברים הולכים ומתקצרים, כל יום הופך ונהיה מהיר יותר, אז זה כבר מתחיל לאבד כל כך את... אין כבר את החשיבות בחיים האלו. הימים עוברים כל כך מהר שאפשר רק לעצור ולהגיד, רגע, מה הסיפור הזה? עוד כמה דקות אני אמות גם ככה, אז מה כל כך צריך להתרגש אם אני אמות ממחלה, או אמות שיפול עליי משהו? די כבר. או שאגיע לאנשהו בחיי, או שיהיה סופר מוכר, או זמר מוכר, ואצליח שיצליח. כל הסיפור הזה מאבד את התוכן ואת העומק שלו. כל מה שנותר לכם בידיים זה הדיוק היומיומי, בשביל ליצור לעצמכם שיפור רגשי. זה כל מה שנותר לכם. הימים עוברים, הם יעברו יותר מהר, הקרמה הולכת ונהיית יותר ויותר מהירה כל רגע. זה המשמעות של הגלגול הזה, כל הזמן יותר מהר, יותר מהר. הרגע שיוצר מדי, אתם מרגישים לא טוב, הרגע שיצור מציאות לא טובה. אתם תרגישו טוב, הרגע שיצור מציאות טובה יותר. אתם תתמודדו נכון אל מול דברים, תבכו, תשתחררו ממטען, המציאות תהיה בהתאם ותישאר מאוזנת. אתם תדעו להיות בחזית האנרגטית, בהתאם הדברים יקרו. אם תהיו רפואיים, בהתאם המציאות. כל כך מהר הכל יקרה, והימים יעברו ויעברו, ואתם תחיו הרבה זמן, אבל הימים יעברו. ולא תהיה לכם ברירה, אלא להניח את המושכות ולהגיד די, הרמתי את הידיים, אני אהיה מדויק ברגע כי לא נותר לי שום דבר חוץ מזה, כלום. אוהב את הילדים שלי, אוהב את הבן זוג והבת זוג שלי, אהיה נוכח לחלוטין בכל רגע קיים, אהיה מדויק לחלוטין בכל רגע שעובר, כי זה בזבוז זמן מוחלט להיות עסוק במה יהיה בעתיד, מספיק עם זה כבר. ושם אתם תזכו בגלגול מתוך המקום הזה. כמו שסורן אמר בעבר, גלגול של עושר מוחלט, כי אין ברירה, וזה פועם ניסים. המקום הזה פועם אנרגיה של אור, בנוכחות של דיוק, וזה משפיע על העולם כולו. אז בואו נשנה את העולם. בעזרת השינוי העצמי שלכם. אין צורך בשום דבר אחר. אם מתוך השינוי שלכם אחד מכם יחליט לקום ולהצטרף לתנועה החדשה אל מול הנושא של האקלים, או אל מול דיוק בכל מיני דבר, בסדר גמור, תעשו מה שאתם רוצים, העיקר שתרגישו נעים ממה שאתם עושים, ולא תפעלו מתוך פחד. וזה גם משהו מאוד יפה שקורה. הרבה אנשים אל מול כל מה שקורה בעולם בתקופה הזאת, אם זה פוליטיקה, ואם זה חברה, ואם זה אקלים, ואם זה כל הדבר הזה שקורה לכם בתקופה הזאת, יוצאים במצוקה ובפחד בניסיון לשנות, אנחנו רואים אתכם, ובמיוחד אלו שכן מרגישים שזה מדויק להם, ומכירים את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה, ובסופו של דבר הולכים ומנסים ליצור שינוי, אבל הם נמצאים בלחץ ובמצוקה, והם כותבים במחשב, באינטרנט, כל מיני משפטים של פחד, ומנסים להעיר את כולם, תתעוררו, תתעוררו. סוף העולם מגיע, אוי ואבוי. הם מתעייפים אחרי שבוע ושבועיים, מתחילים להיות חולים. אני לא יכול לזה. נכנעתי. אנחנו מחכים לנכנעתי הזה. תקנו. די, מספיק, תרפו. תבכו את זה שאין לכם ברירה, ואין מה לעשות, כי כך וכך וכך עלול לקרות כמה שצריך. אל תלחמו עם העובדה שקשה לכם. תביעו את הקושי, תיפלו איתו, תבכו את כל מה שצריך, ותקומו ללא פחד מהרע ביותר, פשוט תעמדו, אז תכתבו משהו באינטרנט, מתוך נעימות ושלווה, כי זה בסך הכל חיים. אז תבואו ותגידו מה עושים ואיך עושים, ותריכו ותעשו הפגנה יפה ומדויקת ונעימה, שבה לא תהיה אלימות, אלא מוטיבציה ברורה והחלטה ברורה להיות באותה עמדה כל הזמן, עד שיהיה שינוי. זאת הדרך לשנות את העולם. בלי אלימות, בלי צעקות, בלי חרדה, בלי קטסטרופה. אנחנו יודעים מה נכון, אנחנו רואים אתכם המפחדים, ואנחנו מחליטים לשים פה גבול, ואנחנו נשים גבול עד שזה ישתנה. כי אנחנו הרוב. זאת הדרך לעשות את הכל. בלי המטען הרגשי, ילדים יקרים. וכאשר המטען הרגשי יוצא החוצה, שלווה נוצרת בפנים, שמחה ופתיחה שמשפיעה על הרע ביותר שאתם יכולים לדמיין. זאת היא הבטחה. וכאן היום, אפשר קצת, זה סורן, תודה. וכאן היום אנחנו רוצים לשים דגש, שהוא מאוד מאוד משמעותי, על כל נושא הסליחה. מאוד מאוד חשוב, וסורן עכשיו מתחיל את המעגל, זאת הייתה פתיחה חשובה, ואנחנו נתחיל. רגע אחד, סורן נשתה קצת מים. הכל בסדר, זיו?
כן, משפרים קצת.
יפה. אז אנחנו נתחיל. סליחה, 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 סליחה. חשוב להזכיר שהרגש הטוב לא מגיע מתוך בחירה להרגיש בטוב. הבחירה להרגיש בטוב, אם מתחתיה יש חוויה של רע, לא תעבוד לכם. אדם יכול לעמוד על רגליו ולהגיד, היום אני מרגיש בטוב ודי, אך בפנים בתוכו ישנה מועקה, שום דבר לא באמת יעלה את הרטט שבו אתם רוצים להיות. החוויה הרגשית הפנימית שמרגישה רע, תחריב את היסודות שעליה אתם בונים את הטוב באותו בוקר או באותו שבוע או כל דבר אחר. לעמוד מול המראה ולומר, אני יפה, 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 אני אוהבת את עצמי, אני אוהבת את עצמי, אני אוהבת את עצמי, זאת לא הדרך לגרום לעצמכם להיות יפים ולאהוב את עצמכם. זאת היא טעות במחשבה. זאת הדרך שהאגו הרוחני הוביל אתכם אליה. על מנת להרגיש טוב, עליכם לגרום לעצמכם להיות האנשים שגורמים במהלכים שלכם, בעצמכם, בתנועה היומיומית, בדיוק היומיומי שלכם, גורמים לעצמכם להרגיש טוב. השינוי חייב לקרות. כל שינוי יגרום לכם להרגיש יותר טוב. כל שיפור בהתנהלות יעלה את הרטט שלכם למעלה. אך שינוי לא יגיע לפני קבלה מלאה של הדברים הלא מדויקים שאתם עושים. וכאן נכנס הנושא הכל כך חשוב של הסליחה. לבקש סליחה ממישהו או ממישהי שאתם יודעים שעשיתם לו משהו רע או לא מדויק, כי אתם מרגישים, ולא משנה איך הוא מרגיש או איך היא מרגישה, אתם מרגישים שאתם פעלתם בחוסר דיוק, גם אם זה עבר מספר שנים, עשור, 20, 30 שנה, זה לא משנה מתי. ואתם מרגישים את המועקה שלכם, של הטעות שעשיתם באותה תקופה, היא יוצרת מציאות. איך היא יוצרת מציאות? אתם לא אוהבים את עצמכם. אתם לא מרשים לעצמכם לקבל את הטוב, כי אתם, אם תרצו בזה או לא, ולא משנה כמה תסובבו את העניין, אתם עדיין תרגישו, בכל רגע שעובר, אשמה על משהו שעשיתם. אתם יכולים לנסות לברוח מזה? אתם יכולים לספר לעצמכם סיפורים אידיאליסטיים? אתם יכולים להגיד לעצמכם, כן, כן, זה אשמתו, או זאת אשמתה? אתם יכולים לנסות לנוע בכל דרך שאתם רוצים. אבל המעגל יחזור שוב ושוב אל העובדה שאתם מרגישים רע. כי לא עמדתם בדיוק הנשמתי שלכם. ולא מדובר פה על ערכים. לא מדובר פה בכלל על ערכים. מדובר פה על דיוק פנימי של אנרגיה רגשית שלא מניחה לכם את האפשרות להרפות ולנוח. אסור לכם, כאנשים שכבר נמצאים בתוך תהליך של דיוק, להרשות לעצמכם בתקופת קרמה כל כך מהירה, לחיות את חייכם בעיניים עצומות למטען הרגשי המתנגש שקיים בתוככם. סורן מבקש ממכם, ילדים יקרים, וסורן יודע שרוב מוחלט מהנוכחים פה בחדר, וגם מהאנשים ששומעים בבית, מבינים על מה סורן מדבר. ויש כבר בתקופה הזאת אפקט מאוד ברור שהאשמה, שהיא רגש משמעותי מאוד, סורן מרבה לדבר על זה, מי שלא מרשה לעצמו לקבל את האשמה, לחוות את מטען האשמה, לעבור תהליך שלם עם האשמה, לא יוכל להרגיש שיפור, נעימות, התקדמות והצלחה. הרגש של האשמה מהרבה בחינות פותח לכם תנועה לאנרגיה חדשה ורטט חדש ועליית מדרגה בנוכחות של הרטט שלכם. לכן הבעת האשמה היא חובה. רגש האשמה מביא את מתנת ההתפתחות, ומי שטועה בהתנהלות אל מול אחרים, וגם הרבה פעמים אל מול עצמו, וגורם לעצמו לחוות אשמה חדשה, סורן אמר את זה בעבר ויגיד את זה שוב, רגש האשמה הוא הרגש היחיד שאתם יכולים ועלולים וגם עושים את זה, להעמיס על גבכם הקרמטי רגש שלילי חדש. זה רגש האשמה. אם אתם מתנהגים בגלגול הנוכחי באופן קבוע אל מול אדם כזה וכזה וכזה בצורה לא נכונה, האשמה היא הרגע שיבוא ויבוא איתכם גם הגלגול הבא. תימנעו מאשמה. איך? תזהו את המקומות שבהם אתם חייבים להשתנות. ואל תספרו לעצמכם סיפורים. תבינו איפה אתם הייתם לא מדויקים אל מול האדם שמולו פעלתם. תרגישו את החוויה הכבדה שנוצרת בחזה מתוך האשמה. קבלו את זה שאתם הייתם נוראים. אל תקשיבו לאגו שלכם שיגיד, אבל זה אשמתו, והוא עשה כך, וזה קרה כך. זה לא משנה. כל הסיפור הזה הוא רק סרק. זה לא רלוונטי מה הוא אמר. אתם מרגישים לא טוב. זה כרגע מייצר מציאות. תנשמו עמוק באחריות גדולה. תכאבו את העובדה שאתם אשמים, ואז תלכו לבקש סליחה. כל עוד האדם הזה נמצא בחיים, תבקשו סליחה. זה נכון, זה יהיה לכם קשה לעשות את זה. האגו מאוד מתנגד לשינויים של סליחה. המהלך הזה שבו אתם ניגשים אל אדם וצריכים להודות באמת בכך שאתם אחראים למצב רגשי שאתם עשיתם לו מתוך התעסקות בעצמכם, יש לאגו שלכם הרבה מה לומר בנושא. והוא שוב ושוב ינסה להטות אתכם הצידה. גם במהלך הסליחה אתם תנסו לבוא ולהגיד סליחה, והוא יעמוד על רגליו האחוריות ויגיד לא, 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 לא. אתם עלולים לבוא ולהגיד סליחה מבלי שאתם מאמינים בסליחה. וזו טעות מאוד מאוד גדולה. לכן סורן ממליץ לכם באהבה גדולה, לפני שאתם ניגשים והולכים לדבר עם אותו אדם על הסליחה שאתם רוצים להביע, תדמיינו את עצמכם אומרים סליחה. ותרגישו אם באמת באתם על הברכיים לאותו אדם. עכשיו זה מה שכל כך נפלא בזוגיות. הזוגיות הזאת מכריחה אתכם אחד אל מול השנייה, או אחד אל מול השני, או אחת אל מול השנייה, ולא משנה איזו זוגיות, מכריחה אתכם להתמודד אל מול הסליחה, ואל מול כל הנושא של ההשתפרות הטוטלית שצריכה לקרות מהסליחה. אך גם מי שלא נמצא בזוגיות, נושא ההתקרבות האנושית דורש את הסליחה. זאת אומרת, בשביל להיות קרוב לאדם, ידיד קרוב, להיות קרוב ברמה זוגית למישהי, גם אם זה לא זוגיות, או מישהו גם אם זה לא זוגיות, להיות הורים טובים ומדויקים, הסליחה היא מאוד משמעותית. אתם צריכים להבין, קרבה אנושית היא דבר שאתם לא מכירים. אתם חותרים אליו בגלגול הזה בעזרת זוגיות ובעזרת חברים ובעזרת משפחה. הבעיה הגדולה בתוך מפגש בין אנשים זה בדיוק המקום של הסליחה. ברוב מוחלט של המקרים נוצרת תנועה מפצלת, לא בזוגיות, גם בתוך חברים, כאשר ישנה התנגשות בין אדם אחד שמבקש סליחה או מבקש שהאדם השני יאמר סליחה אל מול האגו של האחר. אז גם מי שרוצה להיות חבר לתמיד, ולא מדבר על סורן, לא מדבר על זוגיות עכשיו, אתם רוצים להיות חברים לתמיד עם מישהו, ידידים לתמיד עם מישהו, עליכם להקפיד על הנושא הזה. הקרבה, האנרגיה המשולבת שנוצרת בין אדם לאישה, בין גבר לגבר, ידיד, ידידים, חברים, אנשי עסקים שעובדים ביחד, שותפים בדירה, סורן לא יודע איפה, כל תחום, כמובן גם בין ההורים לילדים, אותו דבר. הסליחה היא כמו תנועה שמפוררת חומות. היא מפוררת התנגדות. וההשתלבות האנרגטית ביניכם הופכת ונהיית יותר ויותר עוצמתית, אך אם זאת עדינה, האנרגיה הופכת ונהיית בעלת רטט מהיר יותר. כי אדם שאומר למישהו אחר סליחה אמיתית, אחרי שהוא חווה את כל האשמה הנדרשת, ובוכה אותה, ואומר סליחה, אני טעיתי שעשיתי כך וכך, אין לי איך לומר עד כמה אני מוכן לשלם על הכאב שיצרתי בך, חבר אהוב שלי. אני מוכן לעשות מה שתרצה. המקום הזה הכל כך שפל שהאגו שלכם אומר, אוי ואבוי, לא, לא. אך כאשר הוא מתקיים בענווה מלאה ובאיזון מלא, שם נוצרת אנרגיה בעלת רטט, נעים ועדין, אתם מכירים את זה. כי אתם אמרתם את שלכם, זה כבר לא משנה אם האדם שלידכם סלח לכם או לא, זה כבר לא משנה. אתם ביקשתם, אתם התנצלתם, אתם הבנתם את הטעות ועשיתם כל מה שיכולתם לעשות אל מול הסיטואציה שגורמת לכם הרגשה של ניכור רגשי עם עצמכם, ופתאום הרטט עולה. ואז ישנה השתלבות אל מול אנשים יותר ויותר ויותר. ואם יש פה עוד מספר אנשים כמו סורן, שעושים את עבודת הסליחה מתוך החלטה ומתוך דיוק יומיומי, פשוט בודקים שוב ושוב איפה טעיתי, סליחה, מה עשיתי, סליחה, שוב ושוב ושוב, טעיתי, 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 ולא מניחים לעצמם לברוח מהאמיתות האלו, יש יותר ויותר אנשים שמשתלבים אנרגטית בתוך הרטט הגבוה והפתוח הזה, ואז מתחילה, כמו שסורן אמר, קודם להיות פה חטיבה של אנרגיה מאוזנת שלא משנה מה קורה סביבה, אתם מדויקים. כי לא משנה מי יבוא אליכם, איך יתקפו אתכם, מה יעשו איתכם, אתם כבר תהיו מוכנים לקבל את האשמה, וזה כבר תהליך מאוד מתקדם בתהליך הזה של אומנות הסליחה. ילדים, סורן מקווה שאתם מבינים, אנחנו ממליצים לכם להיות אנשים שכאשר מישהו בא אליכם עם טענה, אתם כצעד ראשון מקבלים שהוא צודק. לא משנה מה הוא אומר וכמה זה חד וקשה, וכנראה גם טעות, זה לא משנה. תנשמו עמוק. הוא כועס. כנראה פגעתי בו איכשהו. נברר אחר כך, נראה מה קרה אחר. כרגע אני אשם. אני אשמה, הכל בסדר. כואב, עצוב, אני אשמה, אני אשם. תנו לרגש לצאת. הרגש יצא, יצא, יצא. עכשיו מה קרה? למה אתה כועס? סליחה, לא שמתי לב לכך וכך. ואם לא, ואם קרה מקרה פה שבאמת לא, באמת לא, לא היה כאן שום דבר עדיין. סליחה, לא התכוונתי, אתה צודק. מה הבעיה שלכם? תגידו את זה. לא התכוונתי, אתה צודק. את צודקת, שים לב לזה. אחר כך תעשו את התהליך הרגשי שלכם עם עצמכם. טעיתי, לא טעיתי, מה זה משנה? אתם כבר תבינו. עשיתי הכל, לא עשיתי הכל. תעשו הכל. והרבה מאוד מקרים אחרי תהליך רגשי כזה, אתם תרגישו כבר שעשיתם הכל. באותו רגע כאשר אדם יודע שהוא עשה הכל, ולמרות זאת האדם שמולו לא סולח לו, מה אכפת לכם? זה כבר לא משנה אם הוא סלח לכם או לא, אתם כבר עשיתם הכל. זה כבר סיפור שלו או שלה. תהיו שלווים. מה הוא אמר, מה היא אומרת, מה הוא כתב, מה זה חושב עליכם, מה זה משנה, אתם כבר הייתם מדויקים, אתם עשיתם את תהליך הסליחה עם עצמכם, אתם שילמתם את המנה הקרמטית שלכם, אתם השתניתם את השינוי הרלוונטי אליכם. מאוזנים ונעימים יוצאים לעולם הרחב, וכאשר אדם שמולכם רואה אתכם עוברים תהליך של סליחה מלאה, והוא משום מה עדיין כועס, הוא משחק עם עצמו בבוץ. ואין דרך יותר טובה לגרום לאדם להבין שהוא חייב להתפתח מעצמו מאשר לעבור תהליך רגשי מלא שלכם אל מול הסליחה ולומר את הסליחה בצורה מלאה ולגרום לאותו אדם להבין שעכשיו הוא רב עם עצמו כי לכם אין כבר מקום לריב. עשיתם את כל הסיפור, כל התהליך שלכם כבר קרה. זאתי אומנות מתקדמת שחשוב לנו, ילדים יקרים, שאתם תתעכבו על ללמוד את הנושא הזה. מצוין, בוא נעבור לצד השני. הצד שעכשיו מבקשים ממנו סליחה. כאשר מבקשים ממכם סליחה, האגו שלכם עומד באותה צורה. פתאום הוא הבין על מה מדובר. עכשיו הוא הבין, זה קורה הרבה בזוגיות עם נשים. הרבה מאוד, זה המקום שבו האגו הנשי קורה, כי הנשים יודעות שגבר לדוגמה, או אישה אם הם בזוגיות נשית, או לא משנה מה. כאשר אתם מרגישות שמה שנאמר מולכם, זאת סליחה לא אמיתית, אתם יודעות. גם גברים יודעים את זה. לכן מי שנמצא בזוגיות, חייב לוודא שהשינוי קורה בצורה מלאה, כאשר מי שמשהו קורה בתוך הזוגיות וכועסים עליכם בתוך הזוגיות שלכם, עליכם לוודא שאתם מבינים היטב. קודם כל תביעו את המטען הרגשי הכואב, ואז תבואו ותשאלו את השאלה, כי הרבה פעמים אתם לא תבינו על מה היא כועסת או על מה הוא כועס. עוד פעם תשאלו, על מה אתה כועס? על מה את כועסת? כי אם הוא כועס או היא כועסת, משהו כאן צריך להיות מובן. תתעכבו על השאלה הזאת. אך אם מבקשים ממכם סליחה, כאן אתם צריכים להיזכר באומנות הלבד. כי הבעיה העיקרית בלאפשר לאדם להגיד סליחה ולהיות בלב שלם, זאת המצוקה שאתם מרגישים אל מול החוויה שלא רואים אתכם. אתם, כאשר מבקשים ממכם סליחה, מרגישים את השאלה שעולה, מה עד עכשיו לא ראיתם אותי? איפה אני הייתי כל הזמן? מה, אני בלתי נראית? אני בלתי נראה? הכעס של האגו עולה למעלה. למה רק עכשיו מבקשים ממני סליחה? הרי זה כל כך ברור שהוא טעה והיא טעתה וכו 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 וכו. המטען הרגשי הזה של הילד, הילדה הפגועה, זה האגו שלכם שתפס את המושכות, את ההגה, ומתחיל לסובב את ההגה ישירות לקיר הקרוב. תעצרו, תנשמו ותזכרו. בבקשה. אנשים הם בני אדם. כולם באים עם מטענים בלתי נתפסים לגלגול הנוכחי. כולם מתמודדים עם אותו רטט קרמטי בלתי נסבל שהופך ונהיה מהיר יותר, ורוב מוחלט של האנשים אפילו לא יודעים לבטא מטענים רגשיים מספקים. הם עסוקים בתוך הרדה קיומית שהולכת ונהיית חזקה יותר ויותר. לצפות ממין אנושי שכזה, לבקש ממכם סליחה ולהיות מדויקים ולהבין אתכם ולעזור לכם, לצפות משהו ממישהו, זה הזוי. תנשמו את האמת הזאת. תניחו לציפייה לחלוטין. תקבלו את העובדה. אתם לבד. אין שום דבר שאמור לעזור לכם. אין שום דבר שאמור להשתנות למענכם. קבלו את העובדה המוחלטת הזאת, כי זאת הדרך היחידה לנקות מתוככם את האגו הנזקק, את האגו הציפייתי שיראו אתכם, שיחשבו עליכם, שיבינו אתכם. זה אגו קטסטרופלי בדיוק באותה מידה כמו האגו שדיברנו עליו קודם. לזכות בעצמאות שלכם. משמעותה, כאשר מישהו בא ואומר לכם סליחה, אתם אפילו לא ציפיתם שהוא יגיד סליחה. מה סליחה? סליחה? בשמחה. הכל בסדר. גם היה בסדר קודם. הרי ברור לי שהיית כך וכך וכך. אתם לא אומרים אפעם דבר כזה. כי זה יפעיל את האגו. בתוככם אתם אומרים את המשפט הזה. ברור, ברור שאתה נמצא, אני יודעת היטב איפה אתה נמצא. אמרת סליחה, תודה רבה, זה נפלא, לא ציפיתי אפילו. אבל ברור שסלחתי עוד הרבה לפני שביקשת. לא היה רגע אחד שבו התעכבתי על להיות נזקקת או נזקק לסליחה שלכם. בכיתי על כך שאני חי וחיה לבד במציאות בצורה מוחלטת כבר לפני שנה ושנתיים. כל האנשים שנמצאים פה, אני מבין ומבינה היטב איפה אתם נמצאים. הכל בסדר. תודה. תודה שאמרת סליחה. זה נעים מאוד, זאת התשובה האמיתית שאתם תגידו. תודה רבה. תודה רבה, הכל בסדר. שלווה. הנה אדם שיודע לבקש סליחה, ויודע לאשר סליחה. הנה אדם שהולך בתוך העולם הזה, שכרגע נשלט על ידי כוחות האגו, ויוצר שערות של אנרגיה אדומה שגורמת להתרסקות של בניינים שלמים. ועולמות שלמים, ואדם אחד כאן, שיודע להגיד סליחה, ואומר את זה לילדים שלו, סליחה, סליחה, טעיתי, סליחה, טעיתי, זה המשפט שהורה צריך לומר כל יום, סליחה אמיתית, טעיתי, חשבתי רק על עצמי, הייתי אבא נוראי, הייתי אמא נוראית, סליחה, 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 לא סליחה אבל, סליחה אמיתית. כי ילד כאשר הוא רואה את אבא ואת אמא שלו אומרים סליחה אמיתית, הוא מתחיל להבין את המשחק של הדיוק מבלי שהוא ילמד את השיעורים של סורן. סורן אמר את זה בעבר. כאשר הילד שלכם בא אחרי שאתם אמרתם לו סליחה, והוא אומר, אבא, אמא, גם אני רוצה להגיד סליחה. למרות שאין שום סיבה, הוא פשוט רוצה להגיד את זה, הוא רוצה לחבור, לרדת את הגב... הצלחתם. חינכתם את הילדים שלכם בצורה הטובה ביותר, לא בגלל שיצרתם כאן דוגמה. אנחנו לא מאמינים בדוגמאות. אנחנו לא מאמינים, וזה לא נכון להגיד שאבא עושה כך וכך, אז הילד יעשה אותו דבר. זה שטויות. אם זה היה מצב, הייתם אנשים נוראים. לא ככה מחנכים. הרטט הרגשי שאתם נמצאים בו, עם האיזון שלכם, אחרי הבעת סליחה והשתנות, גורם לרטטי הילדים להבין את המשחק. הם הרבה יותר מפותחים ממכם, הרבה יותר מפותחים ממכם. הם יבינו את הכל רק מהתבוננות והשתנות פתאום כך כמו הלך שאף ברוח למקום הנכון ונוחת בדיוק במקום הנכון. כי אתם אפשרתם לו להיות כך. סליחה. ביקשת סליחה? אין שום סיבה. כאשר הילד יבקש ממכם סליחה אתם תנשקו ותחבקו אותו ותגידו עשיתם אותי מאושר. אבל אבא ואמא לא צריכים סליחה. אנחנו לא צריכים כלום ממך אף פעם. אנחנו לא צריכים את... לא תגידו את זה, אבל תדעו את זה. אנחנו לא צריכים את האהבה שלך. האהבה שלך היא תאהב את כל העולם. אנחנו פה לאהוב אותך. רק אותך, תמיד לנצח, תאהב כל מה שאתה רוצה. אנחנו לא צריכים את האהבה הזאת. הכל בסדר. והסליחה שביקשת, אני מאושר ומאושרת, כי הנה אתה סולל לעצמך חיים מאוזנים של דיוק והתגברות על אגו והשתפרות. ואתה חלק מהתנועה החדשה שעומדת אל מול אנרגיית האגו העולמית. ברוך הבא לחטיבה של הריפוי. ברוך הבא לעליית הרטט. ברוך הבא למין האנושי החדש, שאתה חלק ניכר ומוביל בו. ברוך הבא לעוצמה של האנושים והישויות. החבירה האנרגטית הזאת שאנחנו באנו לעשות כאן, קורית מתוך השתנות וסליחה. והרטט הנעים שמגיע אחרי שאמרתם סליחה והתגברתם על אגו, ואחרי שהגעתם למצב שאתם לא זקוקים לסליחה של אחרים, זה הנשימה שעושה נשמה שמגיעה לרטט של הישות. תבחרו בזה. תלכו עד הסוף. הימים עוברים מאוד מהר. אין סיבה להתעכב על האגו. אין סיבה לבזבז את הזמן בעוד הוספה של המרק של האגו לעולם שגם כך עמוס בו. בואו תיתנו טיפות של שלווה וביחד השינוי יקרה. מצוין. זה הזמן לשאלות. כן, ניצן.
אם אפשר רק בגלל השידור, לשאול בקול חזק.
לשאול בקול חזק.
אולי סורן גם ירצה לחזור על התמצית של השאלה.
בסדר. מי כועס כל הזמן?
נגיד ההורה כועס על הילד כל הזמן. אז הוא יוצר בו כל הזמן תחושת אשמה.
נכון, נכון. מצוין,
זה
שאלה לא רק על ילדים. לא רק על ילדים. אבל, ילד שכועסים עליו כל הזמן, כולם עומדים כי נוח לכם לעמוד, אבל המעגל לא סגור. אז אם כאן לא יושבים, צריכים שמישהו יישב פה ופה ופה, כי אם המעגל לא סגור, יש גבול עד כמה שהבחור הזה יוכל להחזיק את סורן בתוכו. בבקשה, נסגור את המעגל. תודה, תודה לכם. ילד שמרגיש כעס באופן קבוע לא יכול ללמוד שום דבר. למה כעס מגיע על ילד? או למה כעס מגיע באופן כללי? הוא מגיע כאשר הורה או מישהו מרגיש מצוקה של חרדה. הילד מגיע עם בקשה טבעית, יכול להיות מאוד פשוט. אבא, אמא, אפשר ללכת לסרט? אפשר לראות טלוויזיה, אפשר לאכול היום פיצה בערב, כל מיני דברים כאלו. והאבא והאימא שכל כך עסוקים בלמנוע את הרגש מהיציאה שלו החוץ על ידי מחשבות, יש להם חרדה של פחד שלא יהיה להם כסף. חרדה קיומית. והם כל הזמן חושבים על איך לפתור את זה, ומה עושים, ומה יקרה בעתיד, ובמקום לעצור ולהביע את המטען הרגשי. הילד בא ומפריע להם לחשוב את המחשבה הקטחנית, בעצם מאותת להם, כמו שאתם עושים אחד לשנייה או אחד לשני בכל העולם, מאותתים אחד לשני על ידי הפרעה במחשבות שהנה, אבא, אמא, אתם חושבים יותר מדי. ואז האגו מתפרץ. מה אתה עוצר את המחשבה שלי? הרי אני מנסה למנוע מהרגע של לצאת החוצה כרגע. מה אתה עוצר את זה עכשיו? אתה מפריע לי לחשוב. ואז כועסים על הילד. סתם על דברים. כועסים, 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 כועסים. וזה קטסטרופלי, כי ילד שכועסים עליו כל הזמן, הוא לא רואה את ההורים שלו מתאזנים ועוברים תהליך של התקדמות רגשית, ובסופו של דבר הוא נמצא בהרגשה שוב ושוב שלא אוהבים אותו. אז הפתרון תמיד יימצא בהורים. האמת היא שאין דבר כזה ילד בעייתי. זה לא קיים בעולם ילד בעייתי. יש הורים שלא מצליחים להיות מספיק מאוזנים בשביל להכיל את הילד פה ופה ופה ופה. בכל מיני תחומים שונים. זה הכל, ככה זה נמצא. הורה שמצליח לנשום נשימה עמוקה ומחליט את ההחלטה של כל הורה, זאת המשמעות של הורה טוב. הורה שאומר, אני הולך להשתפר בהורות כל חיי, לא משנה באיזה גיל הילד. כל עוד אתם מחזיקים את המשפט הזה. הורה טוב הוא הורה שלנצח ישתפר כהורה. שרוצה תמיד להתקדם, שלא מרשה לעצמו להפסיק להתקדם. זה הורה טוב. כן.
הילד, נגיד אני, כן? נגיד, יכול להרגיש אשמה.
כן.
וזה אשמה שאין הסוף. זאת אומרת, גם אם יש סליחה, אז אין קבלה של הסליחה באמת.
אם אתם כבר קיבלתם את הקרמה שלכם לעצמכם, סורן דיבר על ילדים, ללא קרמה, זאת אומרת שאם אתם כבר אנשים עצמאיים, שההורים שלכם כועסים וכועסים וכועסים, זאת אומרת מודאגים ומפוחדים ומפוחדים עליכם, עליכם להבין שההורים שלכם כועסים בגלל שהם בחרדה. אבל האשמה שאתם מרגישים היא לא קשורה לכעס שלהם. אתם באתם עם האשמה הזאת לגלגול הזה, כמו כל נשמה אחרת, תדאגו לבטא אותה. אני אשמה, אני לא מספיק טובה, אני מאכזבת את כולם, אני לא ישו שווה שום דבר, אף אחד לא יזכור אותי, לא רואים אותי. כל המטען הרגשי הזה שעולה בתוככם, הוא לא קשור להורים שלכם, הוא לא מתנה שההורים שלכם החדירו בכם. זה רגע שבא איתכם ושמתם את עצמכם ליד הורים שיפוטיים וכעסניים בשביל שהרדת הזאת ימשיך להיות דלקתי עד שאתם תפסיקו לחשוב לגבי זה ותתחילו להביע את המטען הרגשי עד שהוא ישכח גם כן. תקבלו את זה שאין לכם הורים, תקבלו את זה שאתם יתומים. כל ילד צריך להגיע ליתמות כמה שיותר מהר במחשבתו ובדעתו, בגלל שזאת הדרך היחידה להיות מאוזן מול הוריו, וגם להכין את העובדה שגם כך הוא יהיה יתום עוד מעט. אתם כולכם תהיו יתומים. תכינו את העובדה, תעברו תהליך של אבן. מה אתם מחכים, שאבא ימות בשביל זה? כבר עכשיו תקבלו את זה שהוא ימות. כבר עכשיו תקבלו את הכאב הרגשי. תנו למטען הרגשי, בעיקר אם הוא מפריע לכם. אין לי הורים, לא רואים אותי. אין לי הורה מחבק. אל תנסו להפוך אותם להורים מחבקים. הם לא יהיו. תבכו את העובדה הזאת עד שאתם תקבלו את האמת הזאת, שאתם תמיד תהיו לבד. הרי זה חלק מהתהליך. זה רק רגש. הרגע שיעבור ואתם תתחילו פתיחה חדשה בנושא גם כן. מה הייתה השאלה השנייה, ילדה?
השאלה השנייה הייתה לגבי מישהו שהוא תוקפן, ובן אדם השני מולו צריך לשים איזשהו גבול.
האם גבול צריך לבוא בכעס? התשובה היא לא. כעס תמיד מפריע לגבול. גבול אל מול ילד, אל מול מבוגר, אל מול כל אדם, גם אל מול פוליטיקאי ואל מול בעל הון מבולבל ומפוחד. לא בכעס. אם אתם תכעסו, האדם שמולכם יקבל אישור על כך שאתם מתועים. תביעו את המטען הרגשי של הכאב. או, האדם הזה עוד מפריע לחיים שלי. האדם הזה לעולם לא ילך. האדם הזה תמיד יהיה איפשהו בסביבה ויטריד אותי. תחברו, אני כלואה בתוך המציאות. אז אני כלואה בתוך המציאות. הגרוש שלי, המשוגע הזה יהיה כל החיים שלי פה. לדוגמה, אני כבר... תמיד יהיה, בכיתי על זה מספיק, קיבלתי את זה מספיק, אז יש לי עוד ילד בחבילה לנצח, טוב. באותו רגע כאשר מישהו עושה דבר כזה, אז הוא כבר לא אומר, הוא לא מגיע לחוסר איזון אל מול התוקפנות, הוא שם גבול מאוד פשוט ומאוד ברור, וזה הגבול היחידי שעובד. ילדים צריכים גבולות, אנשים צריכים, אגו צריך גבול. גבול נעים, מדויק, מאוזן, שלא מפחד מכלום. אז אם אישה מפחדת מתוקפנות גברית, עליה לקבל את זה שהיא תחווה תוקפנות גברית. זה מטען רגשי שבא איתכם מגלגול קודם. שחררו את המטען הרגשי עד שתגיעו לאלמון מצב שמגיע גבר תוקפני. ותגידו, בסדר, אני אציב פה גבול. רגוע ומאוזן, כאשר אתם בסדר שלכם אלמון תוקפנים. שום דבר לא קורה תוקפני יותר, כי אתם כבר עברתם את כל התהליך אלמון התוקפנות בעצמכם. איזון מול תוקפנות מהווה גבול מדויק שאי אפשר לשבור אותו. כאשר אתם כועסים, שום דבר לא עובד. ברור ילדה.
כן.
אבל.
לפעמים יש מצבים ש... נגיד אני שואלת על מטופלים שעברו חוויות מאוד קשות, נגיד עם פגיעות.
פוסט טראומה, כן.
כן. ולקחו על עצמם נגיד אשמה מאוד גדולה.
כן.
שאין, זאת אומרת, זה מרגיש כאילו אין לה אפשרות לפורקן.
לכל אשמה יש אפשרות לפורקן. השאלה אם עושים את זה או לא, וזה הטיפול החדשני, נכון? לעודד אנשים להביע רגשות עד כדי איזון. זה כל הסיפור בטיפול החדשני. כל רגש שעולה בדעתכם, שמפריע לאדם להיות מאוזן, צריך להתבטא עד שיגיע איזון. זה כל מה שאתם עושים בעצמכם, וזה מה שהמטופלים הקשים ביותר יצטרכו לעשות. ברור? מצוין. כן, עוד שאלות. כן, ילדה. כל עוד יש כעס על משהו שנעשה, זה אומר שאתם לא סיימתם את התהליך של הביטוי של הפגיעות שאתם חוויתם. לכן, תעצרו, תוודאו שאתם עברתם את כל התהליך הרגשי של הפגיעות עצמה, תעברו איתכם עד הסוף את התהליך הרגשי, ואז אתם תגיעו להשלמה. בסדר, כעס מעיד על כך שכמו שסורן אמר בעבר, הכעס הוא הכלב תקיפה של האגו. האגו שומר שהרגש לא יתבטא, שומר ואומר לא ולא 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 ומגיב ומגיב, וכאשר הוא מרגיש מאוד מאוים הוא שולח את הכעס. אז הכעס הוא לא רגש שצריך להתעכב עליו. כעסתי? למה אני כועסת? אני כועסת כי האגו מנסה למנוע ממני לחוות את הפגיעות. למה הפגיעות? כי הוא כך וכך עשה כאשר יצאנו לבלות. הוא התבונן על אישה אחרת ולא עליי, שוב ושוב ושוב, זה השתנה, נכון, הצבתי לו גבול, אבל זה עדיין פוגע בי, זה עצוב לי, זה כואב לי, לא רואים אותי, לנצח אני אהיה לבד, אני מפחדת שלא תהיה לי אהבה ולא תהיה לי זוגיות ולא יהיו לי ילדים ו... הנה הרגל, זה לא קשור אליו בכלל, הנה המטען הרגשי, נוציא אותו, נוציא אותו, נוציא אותו, עד שהוא יסתיים, ואז אפשר להכיל כל גבול. ברור? מצוין. כן, כן ילדה, שם מאחור.
רציתי לשאול, קודם אמרת שההורים צריכים להתפעל מהילדים שלהם. הם לא שלכם בכלל, תיפרדו מהם.
לא, סורן לא אמר משפט כזה.
לא, אז משהו בסגנון הזה, אולי לא
אמרתי. סורן אמר משהו מאוד, כן. היא רוצה לשאול שאלה, בבקשה.
כן, ואחר כך אתה אומר שבעצם הילדים צריכים להתפעל מההורים כאילו כבר מתו. שני הצדדים בעצם כבר צריכים להיפרד מגיל קטן.
כולכם צריכים להיפרד מכולם, בוא נתחיל עם זה כך. אבל ממעבר לזה, זאת הלבדות, זאת קבלת הלבדות, זה אחד השיעורים החשובים ביותר בתהליך. אז, מה ההורים צריכים בבסיס להבין? שהם לא זקוקים לאהבה של הילדים שלהם. כמו שאתם לא זקוקים לאהבה בכלל, אהבה היא לא משהו שאתם אמורים לקבל. לקבל זה, זה דבר נחמד, זה, זה, זה טוב, זה להיפתח. לקבלה זה תהליך מאוד חשוב שצריך לעשות אותו. האם הוא מה שמרפא אתכם קבלת אהבה? לפעמים יש נשים שכן, נכון. וגם גברים שכן שזה ירפא פה ושם. אבל לא. הריפוי מגיע כאשר שאתם מבינים שאהבה היא נתינה. בלבד. וכאשר הורה מבין את זה כלפי הילדים שלו, אז הוא מתחיל להיות מדויק. הורה שרוצה אהבה מילדים שלו, יש פה היפוך תפקידים מאוד מאוד בעייתי. בסדר? כן, כן ילדה.
רציתי לשאול לגבי תחושת אשמה של אנשים שנפגעו מינית.
כן.
זה דבר מאוד
מוכר.
מוכר, וגם למה, למה זה, וגם איך להתייחס לזה, איך להתמודד עם זה,
למה זה? דבר ראשון, אשמה בפגיעות מינית היא אשמה שמעידה על תחילת המסלול אל מול הריפוי. מי שמרגיש אשם לגבי מי שהוא, זה אומר שהוא עדיין לא עבר תהליך שיוביל אותו בסופו של דבר להבנה שהאשמה מיועדת רק לאדם שפגע. זאת אומרת שכל האשמה הזאת שמטילים, והחברה הטילה על נשים וגם על גברים, גם גברים שנפגעו באותה צורה, שנפגעתם בגלל שהייתם. זה ניסיון של האנרגיה הגברית, כאנרגיה. אני לא מדבר על זה כגברים בלבד, אלא כאנרגיה. יש נשים פוגעות שהן גם שייכות לחוויה האנרגטית הגברית הזאת. זה ניסיון של האנרגיה הגברית לא לעבור תהליך רגשי של אשמה בעצמה. וזה קורה בכל מקום בעולם.
לא, את אשמה. את זאת שאשמה, כי הלכתי עם מכנס כזה וכזה. ואת זאת שאשמה, כי היית יפה ופתוחה וכו וכו. ואתה זה שאשם, כי לא לקחת אחריות כך וכך. וכן שאלתי אותך, וענית כן, וענית לא, וענית לא בטוח, ואיפה היית? ומה, למה את לא זוכרת? מה את לא זוכרת? אני זוכר, איך את לא זוכרת? מה, אז אולי את משוגעת? אולי זה לא קרה? אולי זה כן קרה? לא, זה לא קרה. כל הדבר הזה מיועד להטל באדם אחר בשביל שהוא לא יוכל לעמוד ולהצביע. אתה אשם. אתה אשם. איך מגיעים לזה? מביעים את האשמה עצמה? אני אשמה, אני אשמה, אני אשמה. זאת אני אשמה, אני עצובה, אני חסרת אונים. אני חסרת אונים, אני משוגעת. אין לי מה לעשות. מטען רגשי מסוים שצריך לצאת שם. עד השלב שאתם תקומו ותגידו, רגע, אני הייתי אני עצמי. אני יפה? אני פתוחה? אני רוצה להיות טובה בנתינה לאחרים. לא עשיתי שום דבר. הייתי בת 8 לעזאזל. שום דבר לא עשיתי. זאת לא אשמתי. זה מגיע אחרי הבעריק שאת מספקת. ואז אתם תעמדו כמו לוויות אל מול האנשים האלו. אחרי הבעיה הרגשית אתם תצביעו ותגידו, די, מספיק. ואתם תהיו נשים וגם גברים. חדים כתער וחדות. אף אחד לא יוכל להגיד שום מילה, כי כל ניסיון לסובב אתכם על האצבע. אתם תנשמו, תיתנו לתנועה הרגשית לקרות, ותיתנו תשובה שתסובב לכולם את המבט אל עבר השם. וזה מה שנשים צריכות לעשות למען הריפוי, ולמען הגבולות שצריכות לקרות פה בכל העולם, סביב הנושא הזה של הפגיעות. שוב מן כמו. ברור? מצוין. כן, בבקשה.
שאלה לגבי בקשת סליחה.
כן.
הכרתי באחריות, אני לא אוהב את המילה אשמה, אבל אם רוצים לבחור באשמה, אז אני מכיר באשמה. והצד השני לא מוכנה בכלל לשמוע את הבקשת סליחה. איך אני יכול להשלים את התהליך לבד בעצמי, כשהצד השני לא רוצה לשמוע את הסליחה?
כל עוד אתם עשיתם תהליך מספק של אשמה ודייקתם בבקשת הסליחה, פחות חשוב אם האדם שמולכם הסכים לקבל את זה או לא. התהליך הוא השינוי שלכם שקרה וקורה. אם אתם הצלחתם לעשות את התהליך, השלמתם את הדרך. אם הייתם מדויקים ועברתם השתנות, אתם יכולים להיות רגועים ומאוזנים. אז כן, התהליך הוא שלכם ואתם לא זקוקים לאף אחד אחר בשביל להשלים אותו. טוב? כן,
סליחה,
כן.
יש מוטיב מרכזי שסורן מדבר עליו לאורך כל המפגשים, שזה התרשים זרימה של הזדקקות לאהבה, ציפייה ותסכול.
לא רק, אבל זה נושא אחד, כן.
כן, דיברת עליו גם. עכשיו, אני מרגיש שזה ממש האישו, כל הנושא של ההזדקקות לאהבה, להערכה, קרבה אפילו, וזה יוצר המון בלגן.
נכון.
בבן אדם.
נכון.
עכשיו, מתחת להזדקקות לאהבה, יש עוד משהו, או שזה ה-bottom line?
הזדקקות לאהבה יושבת על יסודות של חוויה של לבדות נצחית. ההזדקקות היא פעולה אקטיבית, אפשר לקרוא לזה כך. להזדקק למשהו זה משהו אקטיבי, שמנסה בעצם למנוע מהחוויה הרגשית הפנימית יותר, שאומרת אף אחד לא אוהב אותי בעולם הזה. לכן יש צורך להגיע עמוק יותר לעובדה שאתם יודעים וחושבים שאף אחד לא אוהב אתכם, לקבל את העובדה הזאת, לכאוב את כל זה בשביל שהזדקקות גם היא תעלה.
צריך איזה פיצוץ אטומי לעניין הזה.
אז לפעמים, בשביל שדבר כזה יקרה, אדם צריך לקבל מכה על ידי כך שבת זוגתו, הבן זוג שלו, אומרים די, מספיק, והולכים, או מסמנים את זה, והאדם או האישה מתחילים להבין שאין להם ברירה, אלא לעבור תהליך של הכאב, של העוצמה של הלבדות, ובסופו של דבר, הפיצוץ האטומי במילים אחרות יקרה. העולם הזה בנוי למען פיצוצים אטומיים. העולם הזה, כמו שאתם רואים, מסמן את הסכנה התמידית בכל מקום שאתם הולכים אליו. לכן הפיצוץ האטומי יגיע, ועדיף לבחור להגיע אליו מבלי שיקרה במציאות. טוב? כן, הייתה פה שאלה, כן ילדה.
שתי שאלות, נראה לי שקשורות. כן. אחת, אני מאוד והשאלה השנייה, לגבי הפתיחה החדשה. אני מוצאת שאני במערבולות, טוב, האינטנסיביות של החיים, מערבולות רגשיות, ימים שלמים של בכי, אבל אין פתיחה. אני נשארת כאילו שפופה הרבה מאוד זמן, לוקח לי זמן להתאושש מזה, ואני מנסה להבין מה. אני מניחה שאין סוף לרגש, אז יכול להיות שיש עוד המון...
עד שהרגש נגמר, וזה קשור לשאלה הראשונה ולשאלה השנייה. היא שואלת בעצם במילים אחרות, סורן, האם הרגש הזה נגמר מתישהו? וסורן אומר לילדה יקרה ולכל הילדים היקרים שיושבים פה, כל רגש מסתיים. אתם לא בוחרים בביטוי מהיר ומספק ואיכותי מספיק בשביל שזה יעבור מהר. זאת הסיבה היחידה שזה לוקח יותר ויותר זמן. אתם חושבים מה הוא חושב, מה היא חושבת, למה זה, מה... מחשבות על אחרים, התעסקות באחרים, זה לא התעסקות בחוויית האשמה שאתם מרגישים. חוויית האשמה שאתם מרגישים היא פה, היא בתוככם. אני אשמה, אני אשמה, אני מרגישה גרועה, אני מרגישה לא מספיק טובה בשביל שום דבר, אני לא שווה שום דבר. האם תהיה פה פתיחה חדשה כלפי האשמה? האם יבוא יום ואני אוכל להגיד סלחתי לעצמי? זה לא יבוא מתוך לבוא ולהגיד סלחתי לעצמי, לא ככה. הרגש, המינון שלו ירד וירד וירד על ידי אותה הבאה רגשית שצריכה לקרות, כבר לא במחשבות, תניחו למחשבות הבאה רגשית אנרגטית, נכון? הבאה רגשית אנרגטית עוד ועוד, כל מי שיודע את זה, בבקשה לעשות את זה, מי שלא יודע את זה, ללמוד את זה. לבטא את הבאה הרגשית בצורה אנרגטית, כבר אין צורך להתעסק מחשבתית בזה. יבוא השלב שפתאום היא תרגיש שהיא סולחת לעצמה. איך? היא לא תדע למה ואיך. מה שהיא אז היא תבין שהמטען הרגשי יסתיים. אז אם אתם בתוך המערבולת וזה נראה שזה לא מסתיים, מה זה אומר? מה זה מערבולת? או שאתם מביאים את המערבולת החוצה, או שאתם נמצאים סביבה בחיים עצמם. כי היא אוהבת אותי, הוא אוהב אותי, לא אוהבים אותי, כן אוהבים אותי, מרוצים ממני, לא מרוצים, אני לא מספיק טובה, אני כן מספיק טובה, מה חושבים ככה? מערבולת, די כבר עם זה, היא בפנים. תנו לה לצאת עוד ועוד ותלכו לעבוד, ולצאת עוד ועוד ולך לעבוד, ולהיות מדויקים ומקצועיים וטובים ועושים ונכונים, עד שהמערבולת נעלמת מבפנים, כאשר היא נעלמת מבפנים, היא לא מקיימת גם בחוץ. להמשיך, להמשיך, להמשיך. זה מסתיים. רגש. כמובן שזה מילה של סורן. זה מסתיים.
כולכם
מבין. כן. וכולכם לעשות את זה בבקשה. כי אין לכם ברירה אחרת. או להמשיך להסתובב במערבולת החיצונית, או לתת לתנועה הרגשית לקרות. זה בכל מקרה כיוון.
אני מרגישה שאני נותנת לתנועה הרגשית לקרות.
לא מספיק.
פשוט זה כל כך אינטנסיבי. לא.
לא מספיק. מה שאינטנסיבי זה הבחוץ. שהיא שמה עליו דגש יותר מדי. היא רגישה לדעות של אחרים, נכון או לא?
אוקיי.
כן או לא?
גם.
גם זה מפריע למה אחרים עלולים לחשוב עליה?
אני מניחה.
מניחה. קשה, זה קשה לחיות את החיים כל הזמן שחושבים מה חושבים עליי. זה חושב עליי, זה חושב עליי, מספיק טובה, לא מספיק טובה, מגיע לי, לא מגיע, די. כואב לי, אני לא שווה דבר, אני לא שווה דבר, אם זה מה שמפריע לכם, עד שהמיטה מתנקה, ואז נראה אם אתם שווים או לא. טוב?
זה אמנם קרה לפני הרבה שנים, אבל היום זה לא רלוונטי, אבל מעניין אותי בזוגיות, שהייתה זוגיות נשואים עם ילדים, והאישה בגדה, והגבר תפס אותה, והוא בכה כמו ילד קטן וביקשה סליחה, והוא האמין לה, והמשיך את הזוגיות, ואחרי חצי שנה עוד הפעם היא בגדה, ועוד הפעם הוא תפס אותה. והיא לא ביקשה סליחה. ומשם העניינים כבר התחילו להיפרד עד שהתפרקו.
כן.
שאלה אם הגבר, הגבר הוא זה שפרק את
החבילה.
שאלה אם הגבר עשה פה משהו שהוא לא נכון, או שהגבר היה לא מדויק, או כן מדויק, כאילו במקרה כזה...
כאשר משהו קרה בעבר, הגבר לא יכול לבחון את עצמו על משהו שהיה בעבר. כי הגבר הזה היה במקום כלשהו כאשר קרו הדברים, ופעל מתוך מודעות שהיה לו אז אל מול הדברים שעשה או לא עשה. סורן חייב לומר שכן, אם יש מצב שהפגיעות היא אינסופית ואין השתנות שקורית מהצד השני ולא קורית השתנות באופן כללי, אז הפרידה קורית גם באופן טבעי. אז אם קרתה פרידה והגבר מרגיש טוב יותר בחיים שלו כמו שהם עכשיו, הוא כנראה היה מדויק. כנראה היה מדויק, הכל בסדר. נמצא במקום הנכון. רק שילמד לאבא בזוגיות הבאה מה הדברים שבו הוא צריך, בהם הוא צריך להשתנות ולהשתפר למען כך שהאישה שתהיה איתו לעולם לא תרגיש צורך לכוון אנרגיה לכיוון אחר. אין סיבה שאישה תרגיש צורך להיות עם גבר אחר, אם גבר יודע לבחור בה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולראות אותה שוב ושוב כדבר היפה ביותר, ולהיות נוכח ומאוזן ומדויק מולה, ולבחור להתאהב בה שוב ושוב ושוב בשביל מה שהיא תבחר להיות עם מישהו אחר, אלא אם היא עצמה נמצאת בטלטלה של פגיעות מאוד מאוד גדולה ולא מטפלת בעצמה. אבל ברוב המקרים נוכחות מלאה של גבר נותנת פלטפורמה לריפוי אצל האישה גם בפגיעות מינית, שעלולה לגרום לה לסטות לכיוונים לא מאוזנים. בסדר?
האם סורן מסכים שנשאל שאלה או שתיים מהצופים בבית?
יש אפשרות כזה?
אני יכול לשאול מה שהם כתבו.
בסדר.
בן הזוג שלי במצב קשה, מאישה ששואלת. בן הזוג שלי במצב קשה בבית חולים, היה להודיע לבני המשפחה שלו על המצב, אבל עדיין לא עשיתי את זה.
סורן לא הבין. בן הזוג?
נמצא במצב קשה בבית חולים.
כן.
עדיין לא הודעתי לבני המשפחה לגבי זה. בני המשפחה האלה, אחותו והילדים שלהם קיבלו מאיתנו הרבה עזרה בעבר, אבל הם בעצמם לא עזרו לנו, התעלמו, וגם האחות הפסיקה והעליבה ונכנסה לנשמה. עכשיו אני מתלבטת, איך לדבר איתם? אם אני אהיה נחמדה, אני חושבת שהם יתחמקו או יתעלמו. לעומת זאת, אם אני אוציא עליהם את הכעס שיש לי עליהם, אולי זה יגרום להם להתנהג אחרת. ובנוסף, אני לא יודעת איך למנוע מהגיסה להמשיך להעליב ולהציק.
או, זה שאלה, שאלה. מדובר פה על מלחמה בין גופים. המלחמה הזאת צריכה להיפטר על ידי עצמכם בעצמכם. סורן מנסה לשייך את זה לתשובה כללית, כי זה מעגל כללי. אם אתם מתעסקים בנושא של השוואות, של התנהלות של אחד אל מולכם, האם הוא מספיק טוב ונכון בשביל לפנות אליו וכו וכו וכו, הפגיעות עדיין תמונה בתוככם. עליכם לעשות תהליך מלא עם הפגיעות בסופו של דבר בשביל לפתוח את הערוץ הזה לעבר איזון. סורן ממליץ ספציפית במקום הזה שהיא נמצאת לו להגיד דבר, להמתין עם זה, לתת לתהליך הרגשי לקרות, ושם לעשות את זה כאשר היא מאוזנת יותר. טוב? אין רגע למעבר לזה. כן, יש עוד שאלה?
יש עוד אחת, כן. סורן אמר שכעס אף פעם לא רלוונטי, ואם כבר לכעוס, אז רק על אלוהים. אם כך, כיצד ניתן לסלוח לאלוהים?
אלוהים יכולה להכיל כעס של כולם. אין לה בעיה שכועסים עליה. וכעס הוא רלוונטי בכמה מקומות. זה לא שהוא אף פעם לא. הוא לא רלוונטי מול אנשים, אבל הוא כן רלוונטי וטוב למען כך שאחרי שאתם כועסים, אתם משחררים מטען ואז מזהים את הרגש שיצר את הכעס. אז תמיד טוב לכעוס. לכעוס על אלוהים זה תמיד נחמד וטוב, כי אתם יכולים ומותר לכם לכעוס עליה והיא יכולה להכיל את הכל. כעס הוא טוב לביטוי בעיקר בפעילות גופנית. סורן אמר את זה פעם. אם אתם תבחרו ללכת לפעילות גופנית, לא רוצה מתוך כעס, אתם תהיו חזקים, חזקים, חזקים. ואם כבר לכעוס על משהו, אז לכעוס על אלוהים, לכעוס על מה שקרה, מה שקורה, על כל הטירוף של העולם הזה, להביע את הכעס, ואז אתם תראו, תראו, לאחר מכן שאתם מפוחדים, אז אחרי הספורט שתעשו עם הכעס, תוכלו לבכות קצת את הבכי ולהתאזן עוד. אבל כעס זה בעצם משהו שיכול להוביל אתכם יותר מהר אל עבר הרגש שבעצם יצר את הכעס, או על גבו הכעס חוגג. בסדר?
ולגבי סליחה לאלוהים, השאלה הייתה?
לגבי סליחה לאלוהים, כמו כל סליחה אחרת, תגיע לבד. כמו כל סליחה אחרת, אחרי מטען רגשי שיוצא, הסליחה כבר מגיעה לבד. לא לי טוב. טוב? רגע, רגע, כן, ידע, כן.
סורן דיבר עכשיו על לדעת לבקש
מה אם אין סליחה? סליחה?
אם אין סליחה, ויש איזו ציפייה מהצד השני, או לא משנה, שדברים פשוט לא היה, לא נברא. בוא נשכח מזה. או לנסות להעביר הלאה. זאת אומרת, אני מבינה שהרצון שלי בסליחה זה שיכירו בכאב שלי, זה משהו שאני
נכון,
לעשות
נכון.
עם עצמי.
נכון.
אבל מצד שני, יש אנשים שלא מתאים. רגע, קרה פה משהו, אני לא יכולה להחליק את זה כאילו.
מה היא יכולה לעשות עם אנשים שלא רוצים להכיל את... להתמודד עם רגש האשמה?
רגע, אם מדובר באבא שלי לדוגמה...
אותו דבר, כמובן.
אותו דבר?
כמובן, מה אתם יכולים לעשות? כמה שאבא חזק גדול ויפה ועושה דברים, הוא שייך לדור שלא מעיז להתמודד עם רגשות. זה דור שלם, ההורים שלכם כולם גדלו על ברכי חוסר הבעה הרגשית. איך הם יכולים להתמודד עם אשמה? איך הם יכולים לצפות מהם לעשות דבר כזה?
אבל להמשיך לעשות כל כך הרבה רע החוצה, זה לא...
כשהם עושים רע החוצה?
כן.
כמובן שהם עושים רע החוצה, כי הם מרגישים כל כך הרבה טעונים בפנים, אז הם יעשו... זה הדבר היחידי שהם יכולים לעשות, להמשיך לעשות רע. אז או שאתם מחליטים החלטה כבר לא לצפות לטוב בכלל, ולכן הרע כבר לא יפתיע אתכם, וזאת הדרך הכי נכונה. להגיע למצב שהרע כבר לא מפתיע אתכם, ואז לשים גבולות. והרבה מאוד מקרים, יש ניתוק אנרגטי בין הורים לילדים במצב כזה. במקרים שמגיע ניתוק אנרגטי באופן טבעי, זה צעד קדימה לעבר העובדה שההורה יגיד, רגע, איפה הילד שלי? הוא לא פה, הוא לא איתי, היא לא כאן. משהו אולי רע במה שאני עושה, ואז אולי הם יהיו פתוחים לשמוע מה הסיפור, אבל אתם כבר לא יהיה אכפת לכם. ניתוק אנרגטי זה מצב שבו אדם כבר לא מצפה לשום דבר ולא רואה את האדם השני כקטגוריה שיש לצפות ממנה. באותו רגע כאשר האדם נעזב והוא לא משפיע יותר על האחר. כי אנשים שלא מביעים מטענים רגשיים ועוברים תהליכים רגשיים, הדרך היחידה שלהם ליצור השפעה של על מישהו אחר זה להוכיח שהם משפיעים עליהם. הם מקטינים אותם, מבקרים אותם, עושים כל מה שהם יכולים בשביל שהם יישארו קרובים. כאשר אדם כבר לא מתרגש מהקטנה וביקורת וכל מיני דברים שכאלו, ואומר, די, זה כבר לא מעניין אותי, הכל בסדר, אני חיה את חיי, אני כבר לא מצפה ממכם לשינוי, וגם אפילו סלחתי וחמלתי לכם, אז אותו אדם מדכא או משפיל, כבר משחק לבד במשחק מלחמה שלו, ואז הוא מתחיל להגיד, רגע, זה לא עוזר מה שאני עושה. היא לא כאן, היא לא נשארת. היא ממשיכה להתקדם בחייה, ואני סתם זורק אבנים לשדות סתם. זה השלב הראשוני לשינוי. טוב? Yeah. ילדים, זאת היא השאלה האחרונה. מישהו רצה לשאול? Yeah, אז רגע, מי שלא שאלה. כן, yeah. בבקשה. Yeah. כן, שאלה.
שתי שאלות אם יש זמן, ואם כן. לא, אני אשמח להתייחס לראשונה.
כן.
מה לגבי, אני לא יודעת אם אני מנסחת את זה נכון, אבל כעס כלפי סליחה. זאת אומרת, הרבה פעמים מרגיש לי ש... הבקשת סליחה הזו מעלה בי מקום של אבל למה מראש לעשות את זה? מה שווה הסליחה? למה זה בעצם עולה הרגש הזה? שאלה שנייה אם אפשר ואם יהיה זמן לגבי אשמה כלפי כל מיני דברים למישהו שכבר לא נמצא איתנו. האם כמובן שהעבודה העצמית היא המקום שאנחנו צריכים לעשות, אבל האם יש איזושהי תחלופה אנרגטית או איזושהי תקשורת שהנוכחות שלה יש לה משמעות, או שזה באמת פשוט 100% אצלנו עבודה עצמית כשהבן אדם לא בן החיים?
זה גם וגם. בסדר? זה חד וחלק, כל נשמה ממשיכה. כל דבר ממשיך לנצח. אז די. הם פה. אז מצד אחד להבין שהם שם, מצד שני לא להתעלות בכך ולהבין שזה תהליך שלכם עם עצמכם בדיוק כמו שהוא היה בחיים. אותו דבר בדיוק. הוא שם, אבל העבודה היא עצמית. בסדר? למה אתם מתקשים? וזה באמת משהו שיכול להגיע בעיקר, לא רק, אבל בעיקר אצל נשים יש את המקום הזה. שמישהו מבקש סליחה ואי אפשר להכיל את הסליחה. דבר ראשון, אישה חייבת להגיע למקום של עצמאות מלאה. היא חייבת להגיע למקום שבו היא לא מצפה מאף אחד לעשות שום דבר למענה. חייבת. זה איזון נשי מאוד משמעותי. ולקבל את הלבדות זה מה שיוביל אותה לשם. אז כל עוד אישה לא מקבלת את הלבדות, היא לא יכולה להכיל סליחה מאחר. וזה חלק מהתהליך. הדבר הנוסף שקורה לרוב המקרים, ברוב מוחלט, שהסליחה היא לא אמיתית. שמגיע גבר ואומר, סליחה. סליחה. טוב, בסדר, סליחה. מה, איפה הסליחה פה? מה היה כאן? אמרת סליחה? לא אמרת? אמרת? זה כבר לא, זה מרגיש כמו, אתם יודעים איך זה מרגיש. אז, אל מול מצב כזה, כאשר אישה נזקקת, היא משתגעת. הוא אמר סליחה, אבל הוא לא אמר שום דבר. אני תקוע איתו לנצח ככה. זה לא ישתנה אף פעם. הוא לא מוכן לקבל את האשמה ואת העובדה שהוא עשה כך וכך וכך, וזה פגע בי אנושות. הוא לא מוכן לקבל את העובדה שאני סובלת בגללו, והוא עסוק בעצמו. הוא לא מוכן להשתנות. כאשר אישה מרגישה את זה, אז היא יכולה לבקש ממנו ולצעוק, תשתנה כבר! ולפעמים זה עובד. לגברים מודעים שנמצאים בתהליכים שאנחנו מדברים עליהם פה, זה יכול לעבוד. רגע, היא אומר, האם אמרתי סליחה באמת? לא סלחתי. לא אמרתי סליחה באמת. אני אמרתי סליחה בשביל שהיא תירגע. חשבתי שזה יעבוד אף פעם, אבל זה לא עבד לי. גבר אז יוכל לבוא ולהגיד, אז עוד פעם, סליחה, סליחה. מה הסיבה שאת מבקשת שאני אגיד סליחה? כי לא הבנתי. אז גבר יכול לפתח סליחה. אבל אם אין גבר כזה, והוא לא נמצא במודעות של תהליכים להבעה רגשית, כל מה שתצטרך האישה לעשות, זה לקבל את העובדה שהגבר שלה אף פעם לא הולך להשתנות. ולפקוט על העובדה הזאת כמה שצריך, עד שהיא תהיה שלווה לחלוטין על כך שהוא לא ישתנה, ותחליט את דרכה מתוך איזון. שם ברוב מוחלט מהמקרים, הגבר יתחיל להבין שהוא חייב להשתנות. טוב? כי האישה כבר לא נזקקת. היא לא בכיס שלו.
זה הקנייה?
זאת הקנייה. בסדר? ילדים, לעצום עיניים, לשבת זקופים במקום, גם מי שנמצא בבית. וביחד עם סורן, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. אנחנו מודים לכם מאוד על האפשרות להעביר את המעגל הזה. מקווים שתיקחו את המילים שנאמרו פה ותעבדו עליהם ותתמקדו עליהם. כל הדיוקים הקטנים האלו מאוד משמעותיים לחוויית הרגש הנקי שלכם, וישנו דברים עצומים בחייכם אם תעשו את העבודה כמו שצריך. אנחנו מודים לכם מאוד שוב, ומי שצריך אותנו פשוט לקרוא לנו ולזכור, אנחנו יכולים לעזור רק למי שעוזר לעצמו. אז אם אתם קוראים לנו, אל תשכבו חסרי אונים. תנשמו עמוק, תפקו כשצריך, תעשו כשצריך, תנו קדימה לעבר דיוק והשתפרות. ושם אנחנו, ואלוהים כמובן, כולנו נהיה איתכם. תודה רבה ילדים.
תודה רבה.